עשה ונשמע. סיפורים מיוחדים, לא רק לילדים.
שלום שלום ילדים. אני מאוד מקווה שאתם מרגישים טוב. אני חושב שהברכה הזו מקבלת משמעות חדשה בימים הללו. משמעות קצת אולי משמעותית יותר. אז הנה אנחנו, הפעם, עם סיפור שאולי קצת יזכיר לנו, ילמד אותנו, יוסיף לנו עוד הבנה במשמעות של כל מעשה שאנחנו עושים. את הסיפור שאני הולך לספר כתב שוב חיים שרייבר, ותודה רבה לו על זה שהוא הסכים שנשתמש בסיפור הזה. אנחנו היום יוצאים למסע אחורה בזמן, מסע אחורה של אלפי שנים. הנה, אנחנו נכנסים לנעליים, אולי לראש, של ילד בשם נחמיה. הילד הזה הולך לספר לנו על החוויות שלו בתקופה שבית המקדש היה קיים. אז קדימה, תעצמו את העיניים ותנסו לפתוח אותם. לפני יותר מ-2000 שנה. שלום ילדים, אני נחמיה, ואני רוצה לספר לכם על מקרה מפחיד, מרגש וגם קצת משמח שקרה לי. הכל התחיל ביום ממש רגיל, יום רגיל לגמרי. יצאתי מבית הספר יחד עם החברים שלי ומיהרנו הביתה. אחרי כמה דקות של הליכה, כי הבית שלי היה קצת רחוק, נפרדתי מהידידיה ויוסף משאר החברים ופניתי בסמטה אל עבר הבית. לקראת סוף הרחוב, לקראת סוף הסמטה, היה עץ תאנה גדול ועבה, עם ענפים גדולים והמון המון פירות מתוקים ונפלאים. ממש כשעברתי אותו, יצאו מאחוריו 3 בחורים ונעמדו מולי. הם היו גדולים, והפנים שלהם היו מפחידות. הלכתי הצידה, רציתי לעקוף אותם, אבל הגדול ביותר מביניהם התקרב אליי, ולא הניח לי לפסוע הלאה, לא הניח לי להמשיך. הוא שאל אותי, אתה נחמיה? נחמיה בן הרב יעקב? פחדתי. לא, בהתחלה לא עניתי, אבל אחר כך אמרתי לו, כן? תמסור לאבא שלך שהמעשים שלו לא רצויים. תאמר לו שכדאי מאוד שיפסיק להפריע לנו. לא הבנתי שום דבר. מה, אבא שלי מפריע? אבא שלי מפריע? אבא שלי המעשים שלו לא רצויים? האיש לא ענה, לא אמר כלום, ורק המשיך להסתכל עליי במבט קשה, מפחיד כזה. הורדתי את העיניים. אל תשכח, אמר לי האיש לבסוף, לא כדאי לו להפריע. הוא אמר את זה בצורה קצת מאיימת, ואז זז אחורה, ופינה לי את הדרך. עברתי אותו, אותו ואת החברים שלו, והתחלתי לרוץ הביתה. רצתי בלי הפסקה עד שהגעתי אל דלת הבית. כשהגעתי אל הדלת, הסתובבתי אחורה. האנשים כבר לא היו שם. נכנסתי הביתה. אבא! אבא! רציתי להגיד לאבא, לספר לו מה שקרה. אבא לא פה. ענתה לי אמא, מה קרה לך נחמיה? אמא, בדרך הביתה ניגשו אליי 3 אנשים, ואמרו לי למסור לאבא משהו. זה היה מאוד מוזר, וגם מפחיד. מה הם אמרו? שאלה אמא, אמא הטובה. הם אמרו למסור לאבא שכדאי מאוד שהוא יפסיק להפריע להם. שלא יהיה טוב אם הוא ימשיך להתנגד, אם הוא ימשיך במה שהוא עושה. שאלתי אותם למה הם מתכוונים, אבל הם לא ענו לי, והלכו. אמא, אמא הביטה בי במבט מודאג. איך הם נראו, נחמיה? היה להם איזה סימנים מזהים? אתה הכרת אותם? לא, הם היו רגילים כאלה. לא, לא לבשו משהו מיוחד. לא, ממש זקן. לא משהו שונה ומוזר. את יודעת? את יודעת למה הם מתכוונים? זה היה נראה מאיים. אולי סודי כזה. אני לא יודע בדיוק. אבל זה היה... אני מפחד מהם. חשבתי שאולי הם הולכים להרביץ לי. אמא ליטפה וחיבקה אותי. ואז אמרה לי, אל תדאג. אל תדאג. אני אמסור לאבא, ואני בטוחה שהוא יעשה מה שצריך כדי שהכל יהיה בסדר. עם אבא בתמונה, באמת הכל יהיה בסדר, חשבתי לעצמי. אבא ידע לך לפתור את זה. טוב, אני חייב לכם עוד קצת תיאור. מי אני ומה אני? איך פתאום התפרצתי לכם לתוך החיים בלי יותר מדי אזהרות ובלי יותר מדי פרטים? אז הנה, הבית שלנו נמצא לרגלי הר הבית, ממש מתחתיו. המשפחה שלנו היא שייכת לאחת המשפחות המיוחסות ביותר שבירושלים. אנחנו גרים בבית גדול מאוד, עם הרבה חדרים, ואני חולק חדר אחד עם אחותי, ששמה רוחמה. כל יום אני הולך ללמוד, כמו כולם, בבית הספר, ללמוד תורה עם שאר החברים שלי, מכל רחבי העיר. מה עוד אני יכול לספר? אבא שלי הוא בסנהדרין, ומה עוד? זהו. אני חוזר לסיפור שלי, לאותו יום. בהמשך הערב, חשבתי כל הזמן על המקרה, וחששתי מאוד מה יהיה מחר, איך אני אלך מחר לבית הספר. אני הולך חלק מהדרך לבד. מה יהיה אם הם, האנשים האלה יחזרו? אם הם יחכו לי גם מחר? אבא שלי הוא דיין בסנהדרין. כל בוקר, כן, כמו שכבר אמרתי לכם, כל בוקר הוא יוצא ללשכת הגזית, המקום שבו הסנהדרין יושבת, ודן שם בכל מיני דינים שבאים לפני הדיינים, דינים ממש מעניינים, אני מוכרח להגיד לכם. לפעמים, כשהוא חוזר, הוא מספר לנו על מקרים מיוחדים שהתרחשו ודנו בהם בסנהדרין. אנחנו ממש אוהבים לדון ולהעלות כל מיני רעיונות, איך לפתור את הסכסוכים, או איך לתמה הלכה בכל מיני מקרים. זה ממש מעניין ומרתק. אני גם מרגיש מאוד מאוד חשוב. כשאבא מקשיב לדברים שאני אומר, ומאשר ומקבל לפעמים אפילו את מה, את הרעיונות שלי. בדרך כלל, אבא חוזר הביתה בשעה די מאוחרת, בשעת ערב. את הדיונים בבית הדין בסנהדרין מסיימים בשקיעה. אחר כך אבא מגיע הביתה. היום חיכיתי לו ממש בקוצר רוח. אבל הוא לא חזר בשעה הרגילה. ממש רציתי לספר לו מה שקרה. רק שעה מאוחר יותר, שמעתי את הפסיעות, את הצעדים שלו בחצר הבית. כשאבא נכנס, ראו עליו שהוא טרוד ועייף. הוא התיישב בסלון, ואמא מיד הגישה לו משהו לשתות. התקרבתי ורציתי לדבר איתו, אבל אמא סימנה לי שלא כרגע. אמא נתנה לאבא קצת לנוח. ואחרי כמה דקות היא סיפרה לו. סיפרה לו בעצמה. שמעתי אותה מספרת לו על מה שקרה לי. היא חשבה שכבר הלכתי לחדר, שאני לא שומע. אבל שמעתי. אבא נאנח. נאנח ואמר, הם לא בוחלים בשום אמצעי. שום אמצעי, הצדוקים האלה. היה קשה בבית הדין היום. גם חלק מן הדיינים מהשופטים בסנהדרין הולכים אחריהם, וגם הכהנים והמשמשים במקדש. הוי תלמידי צדוק רבים והולכים. הדעות שלו מתפשטות בעם. אבא ואמא המשיכו לדבר, והם לא שמו לב שאני עומד ומקשיב. ידעתי שזה אולי לא כל כך יפה, אבל לא יכולתי להתאפק. היה לי חשוב מאוד לדעת מה קורה. הסתקרנתי. מה אתם חושבים לעשות? שאלה אמא. קודם כל, עלינו לנצח בדין, בדיון שיש בסנהדרין, שתוכרע הלכה כפי המסורת, כפי מה שנמסר לנו מדור לדור. אחר כך נראה. אחר כך נצטרך גם לשכנע את הכהנים שיקיימו את ההלכה. ומה עם נחמיה? שאלה אמא. מה נגיד לו? הם יכולים לפגוע בו? אני מאוד מודאגת. אני מאוד מקווה שלא, אמר אבא. לפחות עד עכשיו הם לא עשו שום מעשה אלימות בפועל. אבל אי אפשר לדעת. אני אגיד לו שלא ידבר איתם יותר. ושאם שוב יגשו אליו, שיאמר להם לבוא לדבר איתי ישירות. אולי גם כדאי שתצאי לקראתו כשהוא חוזר. רוב הדרך הרי הוא הולך עם החברים. רק בחלק האחרון הוא הולך לבד בסמטה. אמא קמה ממקומה, ואני מיהרתי להיכנס לחדר שלי, כדי שהם לא ידעו שהקשבתי. הראש שלי היה מלא במחשבות. על מה הוויכוח הגדול הזה? על מה רוצים הצדוקים האלה? מה כל כך חשוב? האם באמת אנחנו בסכנה? למחרת, הלכתי כרגיל, כמו בכל יום לבית הספר. היום הלימוד, כמעט שלא הקשבתי לשום דבר, כל היום הייתי טרוד במחשבות. אבל, בשיעור האחרון, התחיל הרב וקרא כמה פסוקים שתפסו את תשומת לבי. הוא קרא, וספרתם לכם, ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. ילדים, מי רוצה להסביר את הפסוק הזה? מה המצווה שאנחנו מצווים בפסוק הזה? האם אתם יודעים? כמה מהילדים הרימו את האצבעות? כן, יוסף, בבקשה תסביר לנו. השם מצווה אותנו לספור 7 שבועות, לספור את ספירת העומר. אמר אחד הילדים. יפה, אמר הרב. ומתי מתחילים את הספירה? אביהו קרא בקול, כמו שהוא תמיד עושה. התפרץ ולא חיכה לרשות של הרב. מיום הקרבת קורבן העומר! הרב חייך, מרוצה מהתשובה. נכון, מיום הקרבת קורבן העומר מתחילים לספור 50 יום, וכשבסיומם מקריבים קורבן נוסף. מנחה חדשה להשם. אבל השאלה הכי חשובה פה היא מתי מקריבים את קורבן העומר. תסתכלו ילדים בפסוקים ותאמרו לי מתי. הסתכלתי בחומה שלי וקראתי שוב ושוב את הפסוק. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה. נו, מה זה מסובך? קראתי בקול. הרי כתוב בפירוש ממחרת השבת. הרב, מחרת השבת זה אומר ביום ראשון. יפה, אמר הרב, רעיון, האם כולם מסכימים עם נחמיה? שאל הרב. כל החברים שלי השתתקו, הסתכלו בפסוק, וכל הכיתה הנהנה בראשה. כולם הסכימו, כך זה נראה. הקשיבו היטב, זו טעות, אמר הרב. שני אנשים רשעים היו בעם ישראל, צדוק וביתוס. זה השמות שלהם. הם למדו, כפי שאתה נחמיה למדת. לא, 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 אל תיעלב נחמיה, הוסיף הרב מיד, כשראה שפנה יחבירו. זה היה מעליב, הרגשתי כאילו הרב קרא לי רשע. אתה הסברת, כפי שנראה באמת מפשוטו של הפסוק, מהמילים, אבל חכמים למדו אחרת. צדוק וביתוס סרבו לשמוע בכל החכמים. כוונת המילים ממחרת השבת היא לא מיום ראשון, אלא ממחרת היום הראשון של פסח. גם היום הראשון של פסח יכול להיקרא שבת, יום טוב. ולא משנה באיזה יום חל חג הפסח. ממחרת יום זה מקריבים את קורבן העומר ומתחילים את הספירה. זכרו זאת היטב ילדים. לא ממחרת יום השבת, לא מיום ראשון, אלא ממחרת היום הראשון של פסח. מיום מחרת יום טוב ראשון של פסח. השיעור הסתיים, ויצאנו החוצה לדרכנו. הלכנו הביתה, תוך כדי שאנחנו מתווכחים ומדברים על מה שלמדנו היום. זה היה מוזר, מעניין. הלכנו הביתה, ובשלב מסוים התחלתי ללכת במהירות, כי חששתי לפגוש שוב את האנשים, את אותם אנשים שאתמול חיכו לי. לפתע, עלה לי רעיון. אולי אני אלך לבית הדין, לעבודה של אבא, לסנדרין. הדרך לשם עוברת הרי ברחוב הראשי, שם הם לא יעזו לחכות לי, וכך לא יהיה לבד ולא יחשוש מאיש. חשבתי ועשיתי, מיירתי לי במעלה הר הבית עד לשכת הגזית, המקום של הסנדרין, איפה שהם יושבים ודנים. כבר שהתקרבתי, הבנתי שמשהו מתרחש, בשונה מכל פעם שהגעתי, וכל הדיונים היו יחסית בשקט, צורה רגועה. היום זה לא היה כך. איך ייתכן לחלל שבת? איך ייתכן לקצור בשבת? הרי זה לא ייתכן שהסנהדרין יורו לחלל את השבת. האיש שצעק לא היה מוכר לי, לא הכרתי אותו, אבל הוא עמד וצעק על חברי הסנהדרין, וקורבן מסתעורים, ממאכל בהמה כל כך פשוט, קורבן כל כך לא חשוב, איך ייתכן שיקצרו ויקריבו אותו בשבת? לא יכול להיות, לא נסכים לזה. חברי הסנהדרין ניסו להשתיק אותו, להיכנס בדברים, אבל הוא המשיך בדברים שלו, המשיך לצעוק. ראיתי את אבא קם ממקומו ונעמד ואומר, בן צדוק, די, תהיה בשקט, שמענו את דבריך. האיש השתתק, והפנים שלו הדימו, אני לא יודע אם בושה או מכעס. והוא אמר, למה אתה רומז? מה אתה רוצה להגיד? השם שלי הוא לא בן צדוק. נכון, אבל אתה הולך בדרכו של צדוק, שכפר בדברי חכמים. המסורת שלנו אומרת שקציר העומר דוחה את השבת, וכך ההלכה. הכל התחיל לקבל איזושהי תמונה קצת יותר ברורה. אני מתחיל להבין אולי מה קורה כאן. הרי בדיוק על זה למדנו קודם בכיתה. האם על זה כל המחלוקת? על זה כל המאומה? מתי מקריבים את קורבן העומר? וואו, זה מתחיל להיות יותר מפחיד ממה שחשבתי. דממה, שקט, היה בבית הדין. אף אחד לא העז להפר את הדממה אחרי הדברים הקשים של אבא. איש לא פצה פה. האיש שקודם לכן צעק על חברי הסנהדרין, השפיל את ראשו ואמר, לא ענית לשאלתי, איך ייתכן שקורבן מאכל בהמה ידחה את השבת? הוא הפעם אמר את זה בצורה הרבה יותר רגועה, אבל אבא קם ונעמד שוב על רגליו וענה, אני לא צריך לענות לך. זו המסורת שבידינו. אם אין לך יותר מה לומר, צא, צא החוצה, ותן לנו לפסוק את ההלכה. עיניו של האיש נצצו וברקו בכעס. ראו שהוא רוצה לענות, שהוא רותח מזעם. והוא השיב, אני לא מאמין שחברי בית הדין ייתנו את ידם לחילול שבת המוני שכזה. חילול שבת. אמר ויצא. אחרי שיצא, התחילו חברי בית הדין להתלחש ולדון ביניהם. עמדתי בצד בין התלמידים והתבוננתי במה שמתרחש. היה ראו שלא כל חברי הסנהדרין מסכימים על הדין. הם פתחו מגילות, חומשים, ועינו שוב ושוב בפסוקים. קראו ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה. כתוב ממחרת השבת. אבל גם היום הראשון של פסח נקרא בתורה שבת. מה זה? האם ייתכן להקריב קורבן בשבת? הדיון נמשך ככה שעה ארוכה. ולבסוף נערכה הצבעה. חברי בית הדין הצביעו ורצו להכריע את ההלכה. שמש בית הדין הכריז בקול. מי סובר שקציר העומר והקרבתו יחול למחרת יום טוב ראשון של פסח? מי שסובר כך ירים את ידו. התבוננתי במתח. יד רומה. ועוד יד. ועוד אחת. ועוד. נשמתי לרווחה, ורק אז שמתי לב שעצרתי את הנשימה. כמעט כל חברי הסנהדרין הרימו את הידיים שלהם. רק 5 דיינים הרימו את היד, כששאל שמש בית הדין, מי סובר שקורבן העומר, שקציר העומר חל ביום ראשון. נפלה ההכרעה. הדיינים קמו והחלו להתפזר. ואני ניגשתי לאבא. אבא חייך אליי וליטף את ראשי. עוד כמה דקות, עוד כמה דקות נחמיה. כבר אני אתפנה. אבא דיבר עם עוד כמה דיינים, ואחרי כמה דקות נוספות, היינו פוסעים, התחלנו ללכת לכיוון הבית. אבא, זו הפעם הראשונה שיש צורך לדון בדין הזה? הרי מדי שנה בשנה מקריבים את העומר. נכון, נחמיה, נכון. השיב אבא, אבל השנה קרה דבר מיוחד שכבר שנים ארוכות לא היה. השנה פסחה להיות ביום שישי. ואם כן, קציר העומר אמור להתקיים במוצאי החג, בליל שבת, והקרבת העומר אמורה להתקיים בשבת בבוקר. והביתוסים והצדוקים הם לא יכולים לשאת את המחשבה שעבודת הקורבן תדחה את השבת. לא העזתי לשאול את השאלה שנקרא במוחי. אבל בסופו של דבר לא התאפקתי. ושאלתי בכל זאת, למרות שקצת חששתי. אבל אבא, שאלתי, איך באמת עבודת קורבן פשוטה כל כך דוחה את השבת? אבא לא ענה לי בתחילה, ואז החזיר לי בשאלה משלו. אולי אתה תענה על זה נחמיה. באמת, למה הקרבה דוחה את השבת. יש לך אולי רעיון? רעיון לי? מה, אני רב? לא. זה באמת נשמע לי מוזר. אני לא יודע, אבא. אבל אם ככה התורה צוותה, אז ככה עושים, גם אם לא מבינים. אבא חייך. יפה אמרת. התורה באמת אמרה להקצר ולהקריב, אז נעשה זאת גם אם זה חל בשבת. אבל יש לזה הסבר. שאולי אפשר לומר, רעיון. במעשה הזה טמון סוד גדול. אנסה להסביר לך אותו. שעורים הם מאכל בהמה, ואנחנו לומדים מכך שגם העבודה הכי פשוטה, גם עבודת האדמה, עבודת ניקיון, יצירה, כל דבר, גם העבודות והמלאכות הללו הן קדושות, אפשר לקדש אותן. הם, הצדוקים, חושבים שהקדושה נמצאת רק בבית המדרש, וכל מה שבחוץ הוא לא קדוש, ואולי אפילו תמה. ולכן גם לא יכול לדחות את השבת. אבל חכמים לימדו אותנו שגם העבודה הכי פשוטה, הכי רחוקה אולי, גם המאכל הכי פשוט, השעורה, שאיש לא אוכל ורק בהמה אוכלת, גם היא יכולה וגם אפילו צריכה להיות קדושה. ולכן הקרבת הקורבן הזה דוחה אפילו את השבת. תוך כדי שאני ואבא הולכים ומדברים, ואבא מסביר לי, הגענו הביתה וישבנו לאכול. אמא הכינה אוכל שאני מאוד אוהב, ושמחתי מאוד. לפתע נשמעו דפיקות בדלת. אל הבית נכנס איזה אדם, אדם זר שאני לא מכיר, ומסר לאבא קלף מגולגל. איגרת מסגן הכהנים! אבא קם יד ונכנס אל החדר הפנימי בבית. השליח לא היה צריך להמתין הרבה זמן, אבא יצא אליו והושיט לו איגרת בחזרה. מסור לו את תשובתי במהירות. כשיצא נאנח אבא. המערכה עוד לפנינו. הכהנים, חלק מהכהנים לפחות, לא מוכנים להקריב את קורבן העומר. סגן הכהנים כתב לי שיש כהנים שהודיעו שיסרבו להקריב את קורבן העומר בשבת. מחר אתייעץ עם חברי בית הדין, ונראה מה עלינו לעשות. למחרת יצא אבא בשעה מוקדמת אל הסנהדרין, וכל היום הוא היה שם בדיונים. כל יום המחרת חיכיתי ממש במתח, כי הייתי בבית הספר, עד שהסתיימו הלימודים, ואוכל ללכת לאבא לסנהדרין ולדעת מה קורה. דקות ספורות, לפני שנגמר השיעור האחרון, נכנס לכיתה תלמיד אחד ומסר לי קלף קטן. על הקלף היה כתוב, נחמיה, לך הביתה מיד, מיד בתום הלימודים, ואל תבוא לבית הדין ואל תתעכב. אוף, אוף, דווקא רציתי כל כך ללכת שוב ללשכת הגזית. רציתי להיות במרכז העניינים. כשיצאנו מבית הספר והגענו אל הכיכר, הכיכר המרכזית, ראינו התקהלות גדולה. יריעת קלף הייתה תלויה על אחד העצים ועליה נכתב. מה עשו לנו חברי הסנהדרין? הם רוצים להחטיא את הכהנים הצדיקים. הם העזו להפחיד אותם ולהעניש אותם. אוי לנו שככה קרה לנו. הכהנים לא רוצים לחלל את השבת וחברי הסנהדרין מנסים לכפות אותם על זה. כעס מילא אותי. לחלל שבת? זה מה שאבא רוצה? חס ושלום. אבא רק רוצה שהמצווה תתקיים כפי שהשם ציווה. כך השם ציווה. וכך יהיה. פילסתי דרך בין כל האנשים, בין ההמונים, ותלשתי את המודעה. היי ילד, מה אתה עושה? זה שקר, צעקתי לאיש בחזרה. הסנהדרין הם הצדיקים. הם הולכים בדרך שהשם ציווה. מי שתלה פה את המודעה הזו, הוא זה שמשקר, ושכופר בתורה ובדברי חכמים. השלחתי את הקלף על הרצפה ורצתי ברחבי העיר. החלטתי שאני הולך להוריד את כל המודעות האלה. הלכתי וחיפשתי עוד מודעות. הבקשה של אבא, שאמר לי לחזור מיד הביתה, נשכחה ממני לחלוטין. מצאתי עוד קלפים, עוד יריעות כאלה, וזרקתי אותם על הרצפה. לא לפני שקראתי אותם לגזרים. כל פעם היה מישהו שניסה לצעוק עליי או לכעוס או להגיד לי מה אני עושה. לא התייחסתי, לא הנחתי להם להפריע לי. אחרי שהורדתי את המודעה האחרונה, תפס מישהו בכתפי וזרק אותי על הרצפה, על האדמה. האדמה הייתה קשה, וקיבלתי מכה חזקה. ניסיתי לקום, אבל הוא תפס בי שוב, וצעק עליי, מה אתה מפריע לנו? מה אתה מפריע? הוא ניסה לתת לי שוב מכה, אבל התחמקתי. והתחלתי לרוץ לכיוון הבית. רצתי לכיוון הבית. רצתי ובכיתי. זה כאב לי מאוד, המכה. בדרך, כבר כשכמעט הגעתי הביתה, ראיתי את אמא עומדת ומחכה לי. היה נראה שהיא ממש ממש דואגת. היא חיכתה לי בתחילת הרחוב ורצה לקראתי. מה קרה? מדוע איחרת? למה? סיפרתי לה את כל מה שקרה, ואיך רצתי להוריד את כל המודעות. דאגתי לך. דאגתי לך מאוד. ברוך השם, ברוך השם שאתה בסדר. אולי חוץ מכמה סימנים קטנים שיעברו מהר, אתה בסדר. הצדוקים, הצדוקים והביתוסים כועסים מאוד, אמרה לי אמא. אבא, שכנע את חברי הסנהדרין להודיע לכהנים, כי מי שיסרב להקריב את קורבן העומר בשבת, לא יורשה יותר לעבוד במקדש, ורוב הכהנים נכנעו לדעתם. עוד יומיים ליל הסדר, ובמרצועי החג יצאו שניחי בית הדין לקצור את העומר. והביתוסים והצדוקים משתגעים. הם רוצים למנוע את זה בכל מחיר. נכנסתי הביתה. אחרי יומיים הגיע חג הפסח. אכלנו במשפחה את קורבן הפסח בשמחה רבה. אבל היה איזה מתח באוויר. כולם חיכו לראות מה יקרה במוצאי החג. לפנות ערב, אמא הדליקה את נרות השבת. אבא התעטף בטלית שלו, ויצא לתפילה בבית המקדש. עם תום התפילה, הכריז השמש. לקציר העומר, נרד כולנו! מכמה כיוונים נשמעו קריאות מחאה. קריאות מחאה של כמה אנשים, אבל רוב הקהל לא התייחס, ויצא עם חברי הסנהדרין והכהנים. לאט לאט התחילה שירה חזקה. עוד אדם ועוד אדם הצטרף לשירה, וירדנו אל השדות, תוך כדי שאנחנו שרים בכל פה. אבא, אבא, ניסיתי לקרוא לאבא. מה מחזיק השמש ביד שלו? תקשיב טוב, אמר לי אבא. הקשבתי, ושמעתי את הקול של השליח, של שליח בית הדין, כשהוא קורא. קהל עדת ישראל, ענו לי, האם שקעה השמש? כל העם, כל העם כולו, בקול גדול, ענה. הן, כן. שוב חזר השליח ושאל, האם באה השמש? וכולם, כן. הן. האיש הרים את הכלי שאחז בידו ושאל, במגל זו? כן. מגל זו? כן. השליח הרים קופסה גדולה שהייתה מונחת לידו, שהייתה מיועדת להנחת הסעורים. הרים אותה ושאל, קופה זו? וענו כולם, כן. קופה זו? כן. ועכשיו הגביה השליח את קולו וצעק, שבת היום? כן. שבת היום? כן. אקצור? שאל השליח. שאל, וזכה לתשובה. קצור! קצור! זהו ילדים. מה אנחנו יכולים לקחת מכל הסיפור הזה? לזכור שכל מעשה שלנו הוא בעל ערך. אפילו מעשה קטן, רחוק, שאולי היינו יכולים לחשוב שהוא חסר כל משמעות, שאין אף אחד שרואה או מתייחס או מחשיב אותו. אנחנו לומדים מקורבן העומר, קורבן של שעורים, שלכל דבר ישנה משמעות. ואולי הלקח הזה חשוב יותר דווקא בימים אלו. אולי איזה ויתור, משחק, יחס טוב למישהו, מקבלים משמעות מיוחדת ונוספת דווקא בתקופה הזו. אז אני מאחל לכם שיהיה לכם חג פסח כשר, שמח, נינוח וטוב, ושתזכו באמת לעשות הרבה מעשים טובים ובעלי משמעות. להתראות. רק לפני שאנחנו נפרדים, אני מזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים או דרך האתר, ואפשר להירשם לרשימות התפוצה שלנו ולקבל עדכונים על פרקים חדשים שיוצאים. נשמח גם לרעיונות, לסיפורים, לפרקים חדשים או לכל הערה שהיא. רק טוב. שלום שלום.